טוב, בשבועות האחרונים ראינו ככה, ראינו קודם כל דיון אחד אם היה או לא היה. אחר מכן, אם היה, מתי חי, כאשר בדף תדווח מוד א', יש פה ברייתא, מימרא, שאיוב מי משה, כתיבך מי טלפון כתוב מאליי וכולי, ואז יש הצעות שבימי משה, בימי יצחק, בימי יעקב, בימי יוסף, ו... מימה נוספת או דעה שנייה שבימי מרגלים, ואחר כך גם ראינו דעה שבימי איוב מעולי גולה היה במנשו ביטלו היה, וזה דיברנו בשבוע שעבר. אוקיי, הגמרא גומרת את כל הדיון הזה, זה מתחיל מתדווה ומוד א' בשליש התחתון, עובר את התדווה ומוד ב' מית ושיבת ויתבלבו לאומות העולם ואלוהים בלעם ואבי ואיו ואליפז וכולי, ואז דיברת על אליהו בן ברחל, וזה דיברנו גם כן בקיצור נמרץ בסוף הפעם קודמת. עכשיו בעקבות זו מית וחסידה באומות העולם ואיו ושמו ולא בא לעולם על כדי לקבל שכרו וקדוש ברוך הוא עליו ייסורים התחיל מחייף מגדף כפי כשהוא שכרו בעולם הזה, כתאום, עכשיו, מה פה עובד הדיון אם איוב היה יהודי או גוי? גם על זה כבר דיברנו לפני שבועיים שלושה. עכשיו, השאלה הזאת אם הוא מחייף או מגדף או לא, אני כרגע לא נכנס, כי הגמרא תדבר על זה בצורה ביתו נרחבת בתזיין עמוד א' למטה, נחכה לתזיין ושם את הדיון הזה. אבל, עכשיו, מסגרת הדיון, אם איוב היה יהודי או גוי, תנאי היא דתניא. בלעזר אומר, איוב משפט השופטים היה. שנייה, הן אתם כולכם חזיתם, ולמה זה הבל תהבלו? איזה דור שקורא הבל, ואומר זה דורו ששפוט השופטי. שוב, אין כוח, איוב מי יחשבירוש היה, שנאמר, ונמצא נשים יפות כבדות איוב בכל הארץ, איזה דור שבשו בו נשים יפות, ואומר זה דור של חשבירוש. למה מוסגר, מה שואלת, למה לא דוד, והיא עונה. רבי נתן אומר, איוב ימי כתשווה היה, השנימה מטפול שווה ותיקחם. אחרים איוב ימי כסדים היה, השנימה כסדים שמה שלושה ראשים. ויש שומעים איוב ימי יעקב היה, ודינה בת יעקב נשא. אוקיי, עכשיו, קודם כל כאמור, מבחינת מהמבנה של הסוגיה פה, יש לנו כאמור את הברייתא, או את הדיון הראשון בתדווה מוד א', אם היא מעולי גולה, בימי מרגלים, בימי משה ו... וכולי. ואז אגב הדיון אם הוא יהודי או גוי, אז מביאים עוד צורות, דעות נוספות. עכשיו, אלו המוראים בתדוו, עמוד א', עמוד ב', אלו זה ברית, אלו תנאים. שנית, לא רק שמדבר פה על הצעות שונות ו... כמו איזושהי חלוקה פנית בסוגיה פה בין האמוראים שיש להם רשימה אחת של הצעות בין התנאים עם רשימה אחרת, יש גם הבדל דגש מבחינת הזווית הראייה. ופה אומרת אולי איזו מילת הקדמה. איוב הוא דמות מאוד חידתית. בין היתר כי בצד אחד הוא מתואר כי איש תם ישב ראה אלוקים בשר מהירה, וציטטתי פה בשבוע שעבר את הגמרא בסוטה, גדול הנאמר באיוב יותר מנאמר באברהם, באמת, לעומת זו, זה מצד אחד, וכל הספר הוא חסר תכלית, הוא לא צדיק גדול, כל המצווה של הספר הוא מעובדה שהוא צדיק והוא סובל, הוא לא צדיק, אז הספר מאבד את משמעותו במידה רבה. ובוודאי שכל הטיעון של איוב, אז זה נכון שאיוב כל הזמן טוען שהוא צדיק, והרים אומרים לו, אתה לא, אתה חושב שאתה גויס לצדיק, ואתה לא באמת כזה. אבל הספר נשמח על כך שהכתוב מעיד שהוא כזה, ושהוא עצמו חי בתודעה הזאת, אחרת כאמור בעצם כל הפוינט מתמוסס. זה מצליח, מצד שני, העובדה שהוא סובל כל כך הרבה, העובדה שהוא נענש, אולי נות... והיא הנותנת שמשהו לא בסדר בו. לא היה בסדר, זאת אומרת, לא היה קורה. זאת אומרת, מצד אחד, אפשר לבוא פה ולהדגיש את צדקתו, ועדי זה להעצים את השאלה, ולהשאיר יותר, ואז ואז זה משאיר, נאמר ככה, זה משאיר יותר סימן שאלה, או זה צובע את המשך הספר באור מסוים, גם את התשובה של הקדוש ברוך הוא, ושנית, גם את איוב עומד מאוד מאוד קשים. בתפיסה מסוימת, הוא אומר דברים קשים, אז אם הוא צדיק גדול מראש, אז או הספר בא להראות איך שגם צדיק גדול יוכל לומר דברים קשים, וזה מעיד כאילו איזשהו מעבר, או לחילופין זה בא לומר, זה בסדר גמור, אתה יכול צדיק בזכות, אם אתה צדיק, זכותך להיכנס בקדוש ברוך הוא באמת ליצוק עליו, אפשר מרת, לחילופין אפשר איתון שהוא מדו לא כך קשה, אבל נקודת המוצא שלך מבחינת צדקתו משפיע על הדינמיקה של הספר, אם זה דינמיקה שמעבר מצדקות לרישות, או שהוא נשאר צדיק למרות שהוא טוען נגד, או שכאמור הוא אומר דברים סבירים יותר. עכשיו, מצד שני ההפך, אם אתה חושב שמראש, אתה יכול לומר פרשנות שמשהו פגום בו מראש, הוא היה כזה צדיק, הוא לא היה מגיע מאיפה שהגיע. זאת אומרת, אתה מניח שהעובדה, מה שעובר עליו, מה שהוא אמר, ומה שהוא המשך ההתנהלות, כי מראש הוא בא ממקום כזה. או אתה מנסה שהוא... איזה גישת ביניים. כרגע אני לא רוצה להיכנס לשאלה הזאת, אם מעבר ל... כן, אבל מעבר זה, אולי נדבר על זה בידו בדף הבא. בכל אופן, שאלה הזאת, היא שאלה מאוד מהותית בפרשת הספר. עכשיו, הדיון הראשון, הנגלה הראשונה של דעות, זה כבר מציבה אותו במקום די טוב. כי איוב, ימי משה היה, או משה כתב ספרו בספר איוב, כתיבנו זה שבשום מקום, משה רבינו משמש באיוב, כי זה דמות שהוא מזדהה איתו, כי זאת אומרת, הוא ייציר כפיו של משה רבינו, ומשה רבינו בעצם מראה, איוב מייצג את משה, במידה ידועה. זאת אומרת, ולמה משה? אולי, אולי יעקב, אולי יצחק, זאת אומרת, אבל מצלים אותו באיזשהו מעמד זהה עם האבות. זאת אומרת, איוב הוא דמות תנכית גדולה, זאת אומרת, הוא לא בגובה עיניים, הוא בגובה מרומים, ואנחנו עוד צריכים להבין את דמותו ואת קורותיו. אז כמו, אז אחד במשה, זאת אומרת, לא משה, הוא לא יצחק, לא יצחק, יעקב, כולם רשימה מכובדת וחשובה. לעומת זאת, פה הרבה אומרים, חשבי ראש, שבות השופטים, מלכת שווה, נו, זה כבר חברה אחרת, זה פחות מרשימה. בעצם יש מקום באים, ואומרים את נקודת המוצא שלו, כי הוא שאר את זה, שדור מסכן, בזוי, עלוב, זה כאן ישנה תפיסתם, כן.
גם בעמוד הקודם, אבל יש לנו איוב מעולי בבל היה. זה גם...
אז עולי גאולה זה לא משה רבינו ויצחק, אני מסכים, אני רוצה שאני נסים שם שלוש, שעולי גאולה זה, גם אם זה לא עזר, אבל זו קבוצה של אידיאליסטים, חברה של אידיאליסטים שמאמינים אסף היוש, זה בכל זאת איזשהו חבורה מכובדת. זה נכון שאני לא, מה ככה, אני חושב שאם אני שואל את עצמי, כמו יש פה איזושהי קבוצה, נגיד, פה יש קבוצת דעות ופה יש קבוצת דעות. זה גם מובחן כמו כאלו המורים ואלו תנאים. כי זה נאמר במסגרת דיון הזמנו של איוב. וזה נאמר במסגרת כבר, זה מובן איזה קיראיה בה. אני חושב שבסך הכל אפשר לומר, שתי הקבוצות האלה מציבות אותו במקומות שונים. אחת מציבה אותו במקום הרבה יותר גבוה. יש פה גם דבר נוסף. וזה... עד כאן לראות את איוב... דמות כן אותו פה כדמות אישית או כדמות הבית הייצוגית. אני חושב מאוד שאיוב בימי יעקב, מיצחק, בעצם יודעים על איוב היחיד, איוב הפרט. עולי גולה באמת, שאולי אותו כבר חלק מקבוצה. כאן שאומרים שאיוב בימי שבט השופטים, איוב בימי אחשווי ראש, זה מאוד יכול להיות שפה כבר יש אמירה או טענה אנחנו מדברים על אדם שונת הנהגה, וחלק מבעיה שלו אולי זה מקומו באותה, זאת אומרת, מחלק חיסונותיו אולי, לא כאדם פרטי, אלא כמנהיג. והסיפור זה מתחיל בעצם מפרק שם בספר איוב עצמו. צריך לדעת את הפתיחה של ספר איוב מתאר אדם מאוד פרטי. איזשהו מיליונר שחי, ועושה משתאות, ואחרי זה מרצה את הקדוש ברוך הוא עם הקורבנות שלו, אבל איש היה ברצור, לא אומרת, והיא בימי מישהו שאיזשהו תקופה. הבן אדם פרטי, איש היה ברצות, איוב שמור, ואיש היו תם ישר ואלוקים ושר מהירה, יש לו בנים ובנות, מתואר פה חיים מאוד מאוד אישיים. לעומת זאת, איוב עצמו, בקראת סוף הדיבורים שלו, מציג תמונה שונה, זה פרק חפתת. ויוסף איוב שאת משלו ויאמר, ניתן כי אחרי כן כמי אלוקי ישמרני וכולי. בצאתי שערי כרת ברחוב אחי מושבי, ראוני נערים ונחבאו, וישישים קמו, קמו עמדו, שרים עצרו במילים וחרף ישימו לפיהם, קודקים נחבאו לשונם וחיקם. טוב, אני דנית פה טיפה. כי אוזן שמע ותעשירני ועין ראתה ותעידני, כי המלט אני משווע ויתום ולא עוזר לו, ברכת עובד אליי תבוא, ולב אלמנה עני, צדק לבש לו ילבשני, כמי צניף משפטי, עיניים איתי לעיוור ורגליים לפיסח אני, אב אנוכי לאביונים וריב לדעתי יחקרהו, והשברה מלטות עבר, כי הוא פעיל חברתי, הוא אביהם של יתומים, הוא דואג לכל המסכנים, כולם נוסעים על עיניים, כולם... אז הערתי פה מלטה כמה שבועות, התיאו פה מאוד מתמקד בכבוד ובמעמד שלו. אבל בסופו של דבר הוא מתאר לעצמו איזשהו עמדת הנהגם, איזשהו אדם בסמכות ומעמד, שהוא מגן הדורו כעץ. זה הדימוי העצמי שלו פה. עכשיו, קשה לדעת עד כמה, הפרק הזה הוא קצת בעייתי, קשה לדעת כמה הפרק הזה משקף את המציאות, או עד כמה את הדימוי העצמי, ולאו דווקא את המציאות כשל עצמה. בכל אופן, איוב פה מוציא את עצמו כשהוא מנהיג. אוקיי, עכשיו, ובילזר ביום ישוד השופטים היה, שמה הייתם כולכם חזיתם, ולמה זה הבל? תהבל זה שקורא הבל, ואומר זה דורו של שבט השופטים. עכשיו, לקרוא אחרי יום מהחשבושי השנאמר, ונצא נשים יפות כמות איוב, בכל הארץ זה דור של... שבט השופטים יפות, ואומר זה דור של החשבירוש, אוקיי. יש להם אמות על בעצם אומרות, מה שקרה לו, מה שעבר עליו, זה תוצאה של חברה שנמצא בתוכה. יכול להיות, בגלל שהוא היה אמור את המנהיג ולא תיקן אותה, מן הביקורת שיש בחזל על אלימלך, שהוא הגדול הדור, והוא לא, הוא לא לקח אחריות, והוא לא, או נרצה בנימה אחרת, הביקורת הזאת קיימת גם לנוח, שנוח היה פסיבי. אגב, אם אני זו שנייה אחת את חזל, הרעיון הזה שמנהיג השם, מפישי הדור, הוא מאוד מושרש חזק בנביאים האחרונים. ביומיהו, בישעיהו, אז לפעמים הם מדברים על מנהיגות מושחתת ואמת וכדומה, אבל לפעמים לאו דווקא אמת, לפעמים מדברים שהמנהיגים, המנהיגים פשוט לא מספקים את הסחורה, העם לא יודע יותר טוב, והמנהיג לא מספק את הסחורה, זה מוטיב חוזר עצמם, מתחת ישעיהו, מתחת ירמיהו, יש להם טענות די קשות למנהיגות, הכהנים אמרו יהיה השם, זה עושה את הלא ידעוני, והנביאים ניבאו בבא וכולי, זה לא איש ברחוב, זה המנהיג כל הזמן, זה שבאים לב בטענות. כמו יכול להיות שטענה פה איוב, זה שהוא לא, הוא מנהיג שלא מנהיג. והנה, אגב, הייתי מוסיף פה, הזכרתי כמה פעמים, שלעניות דעתי, הקשר המרכזי של איוב זה העובדה שהוא שקוע בעצמו, את האגוצנטריות שלו. וזה יכול להיות שיש הרבה פוטנציאל, הוא לא משדר אותו כלפי חוץ. אז זה בדיוק נעצר בנקודה הזאת, שלא משפיע על הדור. ואז יש לך דור שאיש ישר בעיניו יעשה. יכול להיות שהוא תוצר של הדור. דהיינו שאיוב מנהג, איוב חי, אם נחזור עכשיו לסיפור מסגרת, הוא חי חיי נהנתנות. אבל זה ככה, המשפחה שלו היא חיים, הם חיים את החיים הטובים, את החיים של... תושבי, שואל עצמי, איזה מסר רוחני או ערכי זה, שיש בן אדם ש... ולכו בניו ועשו משתה בית איש יומו ושלחו בקרו שלושת אחיותיהם לאכול לשתות עמהם ואי כי הקיפו ימי המשתה ושלח יום ויקל שם ושקיע בוק ויעלות מספר כולם. יש עוד מקום אחד בתנ"ך שיש מציאות כזאת בשושנה בהירה שאנשים עושים משתות יום יום שעה שעה אמרת ועסוקים בשום דבר אחר חוץ ממשתות. אז גם פה אומר, נתאר איזה מציאות, שכל אחד דרגה עצמו אומרת, אם יש לנו מה קורה במגיעת אסתר, אז ככה מנהלים מדינה, ככה דואגים לאנשים, אומרת ש... מה יקרה במדינה פה, עם כל פקידות האוצר וכל משרד הביטחון, ואני יודע מה אומרת, וכל שם מסדר משה הרלוונטי, הם יצאו לחצי שנה של טיול מאורגן, ו... חצי שנה עשו לה ימי גיבוש ומקף באילת, אומרת, אחרי שעשו לו טורקיה לחצי שנה, איך המדינה תראה? המדינה תתמוטט. יש כמה שושן, חצי שנה, 80 מעט יום, פשוט עושים משתות, כל הפקידות. יש להניח שלא בדיוק התעניין אותה מה קורה לאדם ברחוב, זה נושא לשיחה בפני עצמה, אבל... אין זה, יש פה באיוב, הוא שקוע בעצמו, זה דור ששופט את שופטיו, ואז הקדוש ברוך הוא מביא אליו את הצרה הזאת בשביל, מי שזוכר בכל מדי דופק, הסופט שכותב שם שבעצם תקנתו של איוב זה בזה שהוא מכיר בצורכי האחר. כי בתחילת הספר הוא מאוד שקוע בעצמו, אז זה מאוד יפה שהוא מביא את הקורבנות, אבל... איזה התנהלות זאת, אני משוב, זאת באמת שאלה איך יש בפרק א' עם פרק חפטט. מאוד יכול להיות אגב, בסדר, הוא עושה צדקה, אבל הוא לא חי, אפשר לעשות צדקה, במובן זה שנותן צ'קים ואת הנדבן, לא להפנים את זה. זאת אומרת שהחיים שלך והמהות שלך זה כל הנהנתנות, גם אתה מוכן לכתוב את הצ'קים לפילנתרופים. אני חושב, נדבן מסוג אחר לגמרי, נדבן שהוא נושם וחי ומשקוע בצרות ובאנשים ויכול להיות שיהיה מהטיפוס הראשון. יכול להיות, אם אני בא ואומר שדור ששופט את שופטיו, זאת אומרת, זה דור שאין בו מעין הנהגה, או שהוא אשם בזה, או שהוא תוצר של זה, זה דור ללא הנהגה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, והצרות באות כי יש היעדר הנהגה, ויש עולם שבו אין הכוונה, וכמו הכל... גם המערב כותב את זה פחות גם כן במילים שלו. הוא היה שמשול השטן ביותר, בגלל שהדור שכלו הבל. יש לו חשיבות כלל באותו הדור. ואת התנושות השטן נמשול. אפילו היה בדור, פה עכשיו יש לו הערה מעניינת, הוא היה בדורו של אחיו, למרות שהם כאילו ראשים יותר גדולים. הדורו של אחיו היה ממוקד מטרה. ולא מטרון, נגיד, להקים מלכות ישראל וכדומה. אז גם אם המטרה הזו, גם אם היה שווה רשע, אז הם חיו מתוך איזו תכלית ומטרה מסוימת. לעומת זו, דור של יום, דור של נהנתנות, או דור של חסר תכלית. זה נורא מעניין, אגב, שיכול להיות שעדיף להיות רשע, עם משמעות ומטרה לחיים שלך, משפוי להיות דתי, שהחיים שלך מתפספסים, כי אתה לא חי אותם, אתה לא מעוניין להגיע משום מקום לשום מקום, אתה רק רוצה להימנע מלהיקשב ביסורים. אתה כאילו, אתה רואה את שחנוכי איזה מסלול, מכשולים, צריך איזה לא לכתוב דקירות, ויש פטנטים, כמו להקריב קורבנות, להגיד וידוי. אבל אתה לא חי, אז אתה קונה יין כשר, ואתה דואג שיש מהדרין בכל הסעודות והמשתאות. כמו שהגמר מגילה אומרת לגבי חשבי ראש. אפשר שאני מקבל גלט במשתאות שלו, ובכל זאת לחיות לחסם מטרה. ודור של שופטים לא רק דור של הבה, וכל שישר בעיניו יעשה. וכך אז היה משה השטן גם כן לבריאות. אוקיי, עכשיו הוא ממשיך את זה. המהר"ל טוען במעשה שבמידה על אופן של צדק, זה אותו דבר מה שקורה עם דורוש אחשוורוש. הוא גם רואה קשר בין שטוב מזימה לבין, איך קוראים לזה, הבל הבלים, לדעתו, שקר החן, והבל היופי. אז אני אומר ככה, אם מדברים על ההבל פה, של למה זה, איפה זה, איזה דור, איזה דור שקרוא הבל, איזה דור ששוות השופט, איך יודעים שזה דור של הבל? לא יודעים, לא כתוב שם מילה הבל, אלא מניחים שזה איש ישר בן אבי עשה, אז כך עסק נראה, וזה באמת כך נראה בסוף ספר שופטים, שכל אחד עושה מה שטוב לו. ואז, אז כל המעבר, הסיפור הזה של ההבל הקלאסי בתנ"ך, זה בקהלת שקבעה תענוגות עם הבל. מהבל הבלים, כי השמחה וכל מי שמחפש שם, אז לא רק השמחה, אבל גם את כל התענוגות שם עם הבל, כי בסופו של דבר אדם לא נהנה מהם לאורך זמן, הם לא שורדים. ותובע את זה שאותו דבר פה לגבי אנשים. הקובעים, זה ודאי נכון ש איש יהיה עומד בדרוש אחשוורוש, מה שקשור שקוע בעצמו בהנאות ובתענוגות. עכשיו, מה אתה אומר? אז מה ההבדל בין זה בין שבועות השופטים? הוא אומר מאוד פשוט. בשבועות השופטים אין שום הנהגה. בדרוש אחשוורוש דווקא הנתון מגיע מלמעלה. זאת אומרת, ההנהגה מכתיבה את הקו הזה של הנאה והתענוגות. וכמות, זה לא שהוא, זה לא שהוא עושה תחרות יופי בשביל אשתו, שזה היה ביטוי הקיצוני של הסיפור הזה. זה כל האווירה לאורך המגילה עד השם ואת המאוחרים. כל התחלת המגילה, התחלות היופי הזאת, היא רק המשך המתבקש למשתאות שהיו שם בתחילת הדרך. אגב, זה אחת הסיבות שחזל גם מקשרים, חזל הרי טוענים ש למה אחמד, או סליחה, זה עוד בפסוקים כמובן, ותראה מכה ובשתי לבוא, אז בשתי מסרבת בסעודה לבוא, ובינה בין אחשוורוש והמדרשים מרחיבים בזה, התפתח מאבק מסביב למשתאות ולנהנתנות ולתענוגות, וממילא מזה מגיעים לתחלות היופי. אוקיי, הלאה. אם יאוב מי כסדים, מה שנאמר, כסדים שמו שלושה ראשים. אם מדברים מי כסדים, בעצם באים מדברים על תקופה של סבל וגלות. זאת אומרת שבעצם, ופה אומרת, הסיפור של יאוב יכול להתרחש בזמן שכולו טוב וכולו נעים, והחיים כתיקונם, החיים נעימים ונחמדים, אפשר לראות אותו כהפוך, כאיזשהו מייצג ברמה הפרטית מה שקורה ברמה הלאומית, שהסיפור של הפרט הופך לאיזשהו מקום ביטוי לסיפור של יש את זה בקינות למשל, ככה מקינות שאותות את סיפורו של היחיד, ואתה בעצם אתה משתמש במפלתו של היחיד או בסיבו של היחיד בשביל להדגים את המפלה של הציבור כולו. אם יהיו מכסדים, אז הנה הכסדים, וזה כמו שיש חובן וגלות ויצח ואונס ושוד, ואז בעצם הסיפור יהיו זה סיפור שהתמוטטו את החברה, זאת אומרת זה סיפור של גלות וחובן. עכשיו כאן בנקודה אחת חשוב להוסיף, אמרתי את זה לפני שבועיים נדמה לי, מאוד מעניין בו גם מאיפה הפסוק שממקד את הסיפור, האם הוא ניקח מהדיאלוגים או ניקח מהמסגרת. פה זה המסגרת. ואז באיזשהו מקום, אז יש כאן כאיזו עלילה כפולה. יש עלילה אחת שהצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, וזה כל הדיאלוג. איוב בתור יחיד, הוא מתמודד עם צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אבל יש גם בסיפור המסגרת, זה גם איזשהו סיפור סמלי שמה שכל עם ישראל באותו דור. שהכסדים באים ופושטים על הבתים, זה בעצם מספר את סיפור הגלות והחורבן. אלא היוב, שאיוב עצמו הוא צדיק, אז השאלה הזאת נשאלת, עדיין הצדיק ורד רשע וטוב לו. אבל הסיפור המסגרת מסמש איזשהו מטאפורה או איזשהו סיפור במיניאטורי של כלל כל החורבן. רבי נתן אומר, איוב ירקת שווה היה, שמה בדיבור שווה ותיקחן. אז שוב פעם, זה משתמשים בסיפור המסגרת. אז פה זה כבר דבר יותר מעניין. את מרקת שווה, טוב, אז כתוב פה שווה, שם שווה, אבל מה? אז מצד אחד אפשר נגיד לחזור לשאלה אם הוא יהודי או גוי. מרקת שווה זה בעצם גוי. כרגע לא משנה אם זה מלך, הגמרא פה תאמר עוד רגע שמרקת שווה הכוונה מלכות שווה. זאת אומרת, זה לא דווקא אישה, אלא הכוונה... טוב, מלכת שווה זה כאילו כתוב בכתיב חסר. תחת החף צריך להיות שהוק בעצם, שבאה מלכות שווה. על כל פנים, צריך לומר, זה גוי. איוב זה סיפור, איוב הסיפור התנכי של הגוי הצדיק. או בעצם, כפי שחזר לביא, יש בעצם בתנך שלושה דמויות מרכזיות, יש איוב, בלעם ויתרו. ואז באים לראות מה קורה עם אז ממילא הגוי בא מרחוק שדעת מה קורה עם עם הגוי. מצד אחר זה כזו מכת שווה בא להתרשם משלמה המלך. הם אומרים שם מכת שווה שומעת את שם השלמה לשם השם ותבוא נעשתו בחידות. ותן מכת שווה את כוח חכמות שלמה בבית אשר בנה ומאכל שולחנו מושב עבדיו ומעמד משרתיו מלושי משקה ועבודתו אשר יעלה בית השם. זאת אומרת, באמת היה הדבר ששמעתי בארצי על דברך ועל חכמתך, לא אמרתי דברים אשר באתי ותן העיניי והנה לו גדי החץ יושא את החכמה וטוב וכו'. עכשיו, יש בשני נקודות. א', גם שלמה חי באיזשהו מקום, אז אמנם כפי שמי, אבל בטוב הוא גם כאמת שיש המון עבדים והמון קורבנות, יש לו קצת צדדים של תחילת הספר, ולכן הקישור שחזל הזה עושים פה מאכל שולחנו, מושב עבדיו, משותיו, מבושם, משקיו ועולותיו, יש פה כמודי הרבה מכנים משותפים. אבל אני חושב, נקודה היא כזאת, ספר מלכים מתאר עולם נורא מסודר. שלמה המלך, מה הוא מייצג את הסדר? אם תשאול את עצמכם, כאילו, מה הדמות הראשונה, מה האסוציאציה הראשונה שקפצת לדבר מול הראש, שחשוב את דוד המלך? אז אם מי שהייתי באמצע עליי, כי מה, איזה תמונה של דוד המלך קפץ לך לתוך הראש, אתה יודע שזה מישהו מסתובב מדבר יהודה מרת ב... מסתובב איזה בעצוקים שם במדבר יהודה מת די לבדו, די... או שהוא מלך מרת באיזה מחנה. זאת אומרת, זה לא שנייה, זה בן אדם בשטח. וגם הכתובים מתארים את זה, שהיו צריכים בכוח להחזיר אותה הביתה. שם מסוים הוא התעקש, הוא התעקש, המשיך לצאת השטח, והיו צריכים בכוח להסביר לו שמלך, עם כל הכבוד, צריך להישאר... ולא אומרת, כאילו, נגיד, זה כמו איזה רמטכ"ל שהוא רוצה להמשיך להסתער בראש הפלוגה שלו. אם אתה רמטכ"ל, אז הפריבילגיה הזאת נשללת ממך. וכך אני אומר, חושבים על שלמה, אוטומטית, מה הסוציאל שלו שקופץ על הראש? בית רחב מימדים, כיסא ענק, ופאר, והדר, ושפע, והכל מיושב. זאת אומרת, הכל שלם. שלמה אתה ושלמה ששמך או משהו כזה. שלום אתה ושלמה שמך או משהו כזה. זאת אומרת, הוא... דקחת. זאת אומרת, הכל דקחת. כי שלמה ישמו ושלום ושקט הישראל בימיו... וזה גם אותו פרק, זה דברי הימים א' ח' ב', אותו פרק זה תנגדה. אני רוצה לבנות, ואני איש שדה ואיש שטח ואיש מלחמות, ודם רב שפכתי, אז לכן, יש ממש, התנ"ך זאת הנקדה, זה לא איזה, איזה פרשנות. התנ"ך אומר, אני, אתה שונה ממני, לכן אתה תבנה. אז לכן שלמה בעצם מייצג את הסדר. עכשיו הסדר הזה בא עם, עם מיסים, היא באה והיא נורא מתרשמת איכשהו מנהל ממלכה מסודרת. יש פקידות, זה מה שמתואר שם, נכון? יש עבדה, הכל מסודר, הכל מתוקתק, יש פקידות, וכל דבר רשום, והכל, כל דבר דבור על אופניו, והכל זה עולם שהסדר, שכמו בעולם של דוד, זה, זה עולם, אתה יוצא תוך תחושה שלא בדיוק הפקידים שם הם הכי מסודרים, זה עולם דינמי, עולם של דוד. עולם של שלמה, עולם הביורוקרטיה היא העבדה, והוא יושב שם והכל מסודר, וכך הוא מגייס את ההון, כך הוא מגייס את המילואים למקדש, חודשים, חודש בביתו, חודש בבנון וחודשיים בביתו, וכאלו מספרים, ויש לו כל דבר ממונה, ויש ממונים, ועוד, אם זה בעברית פשוטה, אותה נקודה שמעתי קודם בשפה אחרת, לדוד יש גיבורים, לשלמה יש ממונים, וזה בדיוק ההבדל ביניהם. אחד יש בתנ"ך רשימה של כל הממונים שלו, ושיש בתנ"ך רשימה של הגיבורים שלו. אז עכשיו מלכת שבא נורא מתרשמת מניהול הממלכה. אגב, זה עוד סיבה למה שכל הזמן מדברים על מלכות, מחזק כל הזמן אומרים שזה בעצם מלכות שבא. זה החוכמה שלנו, זה חוכמת הארגון והסדר והמנהל האזרח, הניהול. עכשיו, תוכל במסודר, אז זה ספר, עכשיו, כשבא אומר שאיוב במכת שבא היה, מה בעצם באים ואומרים? זה ניסיון לראות מה קורה כשתוך העולם המסודר חודר אנדרמוסיה. עולם מסודר נותן לבן אדם אשליה, שכל תחת שליטה, שכל מאורגן, מסודר, זה אומרת שהוא בטוח, שזה איזשהו ביטחון, יש איזו רשת ביטחון, בעצם הסדר קצת מהווה איזו חסינות מפני האיומים בחוץ. נשמע, אני חוזר מעט לנגידה עם דוד, גיבור, לא משנה אם זה אדם שמסתובב בזמן התנ"ך, מדבר יהודה, וכאילו ממחי כל סלע מידע איזה איום מסתתר. אבל זה בימינו. גם בימינו אומרת, אדם שהוא בחזית, הוא בשדה הקרב, הוא מסתובב איזו סמטה חשוכה אומרת בסביבה עוינת. אז הוא מבין שיש איזשהו, אין את האשליה הזאת שהכל מסודר, ומה זאת, אחרי זה פקיד שהוא משרד בזה, אז כאילו הכל מוגן, הכל. ואז בעצם ספר איוב בא ואומר, בוא נראה מה קורה כשהאנדרמוסיה, כשהאיום, כשהסדר מתערר, כשפתאום העולם הזה מתהפך מהקצה לקצה. למרות שאיוב נורא מסודר, הוא עושה את כל הפעולות הנכונות, וגם הפעולות, יש לו גם חיסון דתי, יש לו קורבנות, אז מה? בכל זאת, את השטן נכנס, השטן פה נרצה מייצג את האי סדר, מייצג את החוסר שליטה, את הכוחות הלא רציונליים, לא של האדם, של החיים. החיים לא מסודרים, בחיים יש טרגדיות, בחיים יש הפתעות, ואז זאת את העוצמה הזו של איוב, מלכות שבא, בעצם איוב בא להגיד מלכות שבא, אל תתלהבי כל כך. זה נכון, כאילו, היא באה והתלהבה נורא נורא מכל מה שקורה, אז בא איוב אומר, יש צד שני לסיפור הזה. אגב, אני חושב שאותו דבר קורה ברמת הפשט בתנ"ך, בין איוב ומשלי, אני חושב שהזכרתי את זה כבר. ספר משלי, יש לו מסר אחד עקבי. לטוב הצדיקים, רע לרשעים, צדיק אוכל לסוף הנפשו, ובטן רשעים תחסר. וכל ספר משלי חוזר על הרעיון הזה, אמת, תלך עם הצדיקים ויהיה לך זהירות, הכל יבוא מקום בשלום, ולומר, זה תלך עם רשעים, אז אומרת, אתה תסתבך, אתה תלך עם תסבוכת, תסבוכת, כאילו, הפה שלא משתלם. עכשיו, זה מסר מאוד חינוכי, וספר משלי מכוון במידה רבה כלפי בני, אמת, הבן, אמת, שכל זה הספר כל הזמן פונה אליו, אבל התנ"ך גם רוצה שלא נחשוב שהחיים כל כך פשוטים וכל כך נעימים ונחמדים ופשוטים. במשלי הכל מסתדר. כמובן, הכל ברור, הכל בא מקום בשלום. אז, 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 אז אחרי שאתה גומר ללמוד ספר משלי, ואתה מקדיש לזה 31 פרקים, ואתה לומד שהכל בסדר גמור, אז פתאום זורקים אותך לספר איוב. וזה התנ"ך כאילו מקשה לעצמו. מעין זה פה, אם איוב ממכת שבא, הראש זה בעצם בא להגיד מכת שבא עתיד להביא כל כך, יש גם קצת שני מטבע הזה.
זה מעניין שבשביל של המבנה של הספר, אז ספר איוב הוא ספר מאוד מאוד מסודר ונאומים והכל, וספר משלי זה ספר חימבולגן שאף אחד לא יודע מה הסדר שלו, וזה אוסף...
זה נכון, זה לא עבד, אתה צריך פה להוסיף כמה הערות. א' כל זה נכון, אחרי פרק יוד או משהו כזה, עד פרק יוד אחר, נותן, תשעת הפרקים הראשונים הם מסודרים. שני, מה שקורה אחר כך, המבנה בו, את העובדה שאתה, אפשר לעשות אותך לבד, זה בספר משלי, זאת אומרת, אפשר להגיד לספר, אבל פחות, אלא מהי, שאתה אומר, לא ברור למה יש אוסף אמירות, זאת אומרת, אוסף אמירות, אוסף תובנות על החיים, אז בפרקים הראשונים, לפחות, זה אמירות שתופסות איזשהו 10, 15, 20 פסוקים במכה, ופה זה כל פסוק, אבל עדיין, עדיין, יש שם 20, המסורים המרכזיים נשארים. זאת אומרת, אני לא יכול... אין איזה מעבר חד מבחינת המסרים או האמת של הספר. זה א', שנית, זה נכון שאיוב מסודר, אבל יש שם הרבה מאוד אנרגיה בה. זאת אומרת, משלי מאוד, אתה חושב שהוא, אתה חושב ששלמה המלך כשהוא אומר משלי, המחובר לאקיגר משהו, אומרת, לא היה זז, הקו היה נשאר כל הזמן באותו מקום. ויוב, אתה רואה את האמוציות, אז נכון שיש כאילו שמבנה למענות, אבל שומעים שם את העצבים, שומעים שם את ה... כאילו, אתה יכול לתאר לעצמך שהגיבורים צורקים אחד לשני, עומדים שם באיזשהו פוזות דרמטיות ומרביצים נאומים, אז אתה חושב, יש שם, יש שם... זה לא מסודר, אבל זה... אתה יכול להיות שמה שהוא עוצמה קמאית יותר, נקרא לזה ככה. כשאתה משחרר כוחות קמאים, אתה בעולם פחות מסודר. תורם ששלמה בונה, או שאיוב ניסה לבנות בתחילת הספר, להגן נגד, איזו מגננה כזאת, אתה מציב איזה חיץ בינך לבין... אני נימר את זה בצורה קצת... תראה, בית חולים, או מה זה ככה, בגדים יש להם כל מיני מטרות. דיברתי על זה פה בהזדמנויות שונות ובהקשרים שונים. בדרך כלל שאף פעם לא דיברתי, אבל בגדים גם נותנים את האשליה שהגנה. כי כאילו, אתה בשליטה, הגוף חשוף, הגוף חשוף בחיידקים, הוא חשוף בפגיעות. הבגד אתה שולט עליו, אתה יוצר אותו, אתה תופר אותו, ובעיקר אתה לא חי חיים פיזיים, כי בגלל שיש לך בגדים, אז אתה חי איזה חיים חברתיים, תרבותיים. יש משהו מאוד עמוק בזה ש... אני קורא את זה בקבורה, אבל אפילו כשאני מגיע בית חולים, אז מפשיטים אותו, כי בעצם מחזירים אותו ל... יש לי משהו מאוד בעייתי, זה נעשה לי כרגע, יש משהו מאוד בעייתי ש... כי בית חולים באיזשהו מקום הופך את האדם ליצור מגברא לחפצא. זו בעיה מאוד עמוקה, ושעושים את זה הרבה פעמים מעבר לנצרך. אבל אם נשים כרגע בצד את איך רופא או אחות צריכים להתנהל, אני מדבר כרגע על החולה עצמו, בעצם העובדה שאתה בא לבן אדם ובשביל לטפל בו אתה קורא את החולצה שלו, ובעצם מה אתה בעצם עושה? אתה בעצם מוריד את ההגנה שלו, אתה מקלף את שכבות ההגנה, ואתה כאילו, עד השם, אתה חייבה של היש, אתה הכל מורגן והכל בשליטה, והנה מרת, פתאום אתה רואה הגוף חשוף, הכל מרת, יש בזה משהו גם אמיתי, אמיתי שגם מערר, ו... אנשים בית חולים, אם מחסים מתלבש, אחרי שלב מסוים של התאוששות, אז זה גם בגלל שהם רוצים שפעם את ה... כאילו, הוציא את עצמם מידי המציאות הזאת, שה... גם של חפצה וגם של איום. וזה מה שקורה ב... ביוב, כן. נכון, אומרת, התמונה שלו שם שהוא מגרד בחרס, זה בדיוק מתוריד, הוא אומר, את כל ה... הוא מותר שם שוב פעם בשם פרק חפתת, איכשהו מלובש כיתה וכדומה, ו... ואחד איוב בשכינה מכף רגלו ועד קוד קודו, ויקח לו חרס להתגרד בו, הוא יושב בתוך האפר, וזה בעצם שם אותו, זה מציב אותו במקום, בי במקום הזה, כל ההגנות המוכרות, אתה בעצם עכשיו בן אדם מתו, לא... בלי ההגנות, אני נדמה שכבר, להבדיל, אני חושב שגם את זה כבר הזכרתי פה, אומרת, במלך ליר, אצל שייקספיר, אז זורקים אותו על פני השדה, והוא לבוש שם בחגורה, חגורה למותנה וזהו. שהוא צריך אחד הרעיון שם, זה הוריד ממנו את כל השחיתות האנושית, השלטונית שהצטברה. מצד שני, זה הביא אותו למצב שהאדם נטו. בלי כל המעמד, בלי כל הכבוד, בלי כל התארים החברתיים. תעצור, מה זה אדם נטו? תהיה, זוקים אותו בתוך סופת גשמים כמו הערב, עם, עם חגורה למותנה, בתוך מערה. ו, ולמה? כי זה האדם נטו. עכשיו נראה מה יש לך, לא מבחוץ, מהתוארים ולא מהכבוד. נראה, מה אתה שואב בתור בן אדם כשאתה ככה, כשאתה, זה אתה אתה מול הטבע. עכשיו שם כמו בראש שהוא יוצא מתוך זכרה מושחתת, אז יש לזה גם איזו עוצמה נוספת, אבל העוצמה המרכזית שם זה אחת הציינות העצמותיות ביותר בכל התיאטרון האנגלי, זה בדיוק בנקודה הזאת, שמה זה האדם נטו. וזה משקל ביור, אתה חושב מתגרד ורוצים לראות מי הוא ומה הוא. טוב, בואו, כך אתה יודע... ויש אומרים, איוב מיעקב היה, ודניה בת יעקב נשא. כתיב אחר, כתיב אחת הנבלות תדברי, וכתיבתם, כנבלה עשה בישראל. זו הבעיה מאוד חזקה. דינה, גם דינה היא דמות טיפה בעייתית. אנחנו לא יודעים שום דבר עליה, חוץ מהעובדה שקרה לה את הסיפור הזה עם שכם. ואז יש שם אפשרות שונות לפרשנות. פשוט אחת, שמדוע באונס אכזרי ו... וקשר, שבא להעיד כאילו על המתח שבין ישראל לבין הסביבה, כמה שלא ניתן לסמוך על הסביבה, ואם נרצה באמת כמה יעקב הוא פגיע בחזרתו מהגלות, זה מה אמת, אני מתאים מספר ונספו לי ויקוני, ונספו לי ויקוני ואני מתאים מספר, אמת, ו... וכדומה, ושדינה היא בעצם איזו מסכנה גדולה שאנסו מקובן לאונס. כפי אפשר לחשוב שזה לא בדיוק ככה, אלא שזיקה ביניהם נוצרה יותר ברצון. עכשיו, זה, יש דעות כאלה במדרש, זה לא שהוא המצאה של, נגיד, הפרשנות התנ"ך של הדור האחרון. זה, הדעות האלו במדרש נמצאות... אחרי מזה שמאשימים אותה שיצנית הייתה, ובעיקר יש מדרשים, יש מדרש בהמשך, ויקחו את דינה מבית שכם ויצא, הוא מלמד שמגררים בה, שהיא לא רצתה להישאר שם, היא לא רצתה לחזור. מדרש מכאן, שנבעלת לערב, קשה לפרוש. זה תלוי בדינה לפי בראשית רבה, הייתה נשארת שם. היא הייתה, אז נכון, המדרש לא אומר שזה הרצון הראשוני שלה, ש... זה שאני ואת הרגל קשה לפרוש, יכול להיות שהבעילה הראשונה הייתה בעל כוחה. אבל כמו, יש קו אחד במדרשים שבמידה רבה מת היא קשורה, וזה טוב קו גם פה. כנבלה אחת הנבלות תדברי, כנבלה עשה בישראל. עכשיו, נבלה עשה בישראל, זה אין שום קשר לכנבלה אחת הנבלות, אני מכן את המניח שדינה היא גם בסיפור עם שכם לא, לא 100% בסדר, ואז יש את איוב ודינה הם הופכות להיות אותה גישה, אותה דמות. אז כמו אומרת, היא דמותה במדרשים, היא דמות לא פשוטה, אומרת, בדמותה של דינה. איוב מיעקב, בני יעקב נשא, כן, ואז יש לו כאילו שתי כוחות, את הכוח שהיא מייצגת, שפה עומד, ואיך הוא קים ומת, ושם זה כאילו הנכונות מתחבר לשכם וכו'. ולמד, הדעה השנייה, שיש ערכים ויש, אמת, גם כאילו שם בבראשית זה בונה פיזית. ופה ביוב, אם אתה סובב פיזית, אז אין טעם לחיים מחוץ מזה. בניגוד הגישה השנייה, שהחיים החומרים הם לא החיים המשמעותיים. טוב, אוקיי, נעצור. בעצם רק עוד חצי משפט פה. אמר ביוחנן, וזה משהו כמו שדיברנו, דורו של איוב שתו בזימה היה. שמעתם כולכם חזיתם על זה ותאבלו, וכתיב שוב שוב שומעים ושוב שוב ונחזר בך. טוב, זה בדיוק אותה תפיסה, שזה אשמת הדור או אשמת איוב, או שהוא תוצר של הדור, או שהוא לא הנהיג את הדור. וזה דור ששתוב בהנאות ותענוגות. עכשיו, אם אומרים כך, וכמו הקו הזה עולה פה, וכמה הדעות הללו, זה נותן איזשהו מסר מעניין לספר איוב. ספר איוב הופך להיות איזשהו אמירה כנגד הנהנתנות, כנגד הזימה, כנגד ההבל. זאת אומרת, שמתחי חיים חסרי מטרה, בסופו של דבר, אז א', החיים נאמרת, אין טעם לחיים, אתה מאבד, מת, חייכם מאבדים את מטרתם ולא תדע להתמודד עם צרות, לא תדע, כי במחים זה רק תענוגות, אתה לא יודע להתמודד. ואפשר להוסיף, אולי במוקדם מאוחר, זה בטוח יקרה, במוקדם מאוחר אחרי תענוגות יעלו על סרטון ויהיו איתם בעיות, וחברה שמחפש רק תענוגות, אז בסוף תתאכזב. ובעצם כמו כל הסדת הדעת הזאת, אז בוא אומר שיש באחד המסוג של הספר, אם אתה לא חי עם מטרה, אם אתה לא חי עם איזשהו גישה, אתה רק מחפש להנות, גם אתה עושה את זה עם כיפה והכשרים, ואתה הולך למסע תענוגות כמו מהדרין וכל ידועי הקשרות, אבל בעצם החיים שלהם רק לחפש תענוגות, אז אתה לא תגיע לשום מקום, בסוף תתגיד בחרס ולא תדע גם מה לענות. תגיד לך ברי חלוקים, אז לא יהיה לך תשובה. כי אתה חסר איזשהו מטרה וצריך. ואז בעצם הפרק הסיום, תהיית בית יוסדי ארץ, הגיע מידת הבינה, זאת אומרת, לעולם יש תכלית, לעולם יש מטרה. אתה לא היית פה כשבראתי את העולם, אז אתה לא יודע, אתה לא מגן, אתה חי חיים, אתה בסדר עם כולם, ואתה חי לא מטרה. אבל אולי יש מטרה, ואתה לא היית שם כשאני קבעתי את המטרות האלו, ושזה אתה מבין מה קורה לך, אבל תמיד יש מטרה, אז עכשיו יבואו כאלה ויגידו, המטרה זה לעזור לאחרים. יבואו ויגידו, יש אפשר לא כל מיני מטרות, אבל קודם כל חייבים לחיות עם מטרה. חייבים בלי מטרה, בסוף זה מה שיקרה. ובזה אגב, משלי באמת שונה. במשלי חיים עם מטרה. אז אולי לא קודם אתם קוראים שם, אבל משלי חיים עם מטרה. לפי האסכולה הזאת, יהיו בלי מטרה. כמו, זה לא האסכולה היחידה בגמרא פה, אבל זה בעצם הקו המנחה בין הדעות האלו פה בתדר מבית. טוב, שבוע הבא נעבור כבר, נמשיך הסיפור של קצת יותר התכנים של המענות עצמם, כמה שהגמרא פה מתייחס לזה בקיצור. טוב, שבת שם, השבוע הבא באמת, לא יהיה, יכול להיות שיש חתונה ועוד שבועיים בלי נדבר, אז כרגיל.